אנחנו נמצאים בפרק השני, אני רוצה עוד פעם שנתחיל את הפרק הזה, ככה התחלנו אותו ממש בקצרה בפעם שעברה, וכמו שאמרתי נשתמש בהרחבות של הרב לייכר לעניין הזה. אז הפרק השני אומר הרמב״ם, בענייני כוחות הנפש ובדיעת החלק אשר בו ימצאו המידות הטובות והרעות. בפרק הראשון למדנו על הנפש ועל כוחות הנפש, נכון? למדנו על זה שהנפש היא אחת, למדנו את חמשת הכוחות, חמשת החלקים שיש בנפש. החלק הנמוך ביותר זה החלק הזן, ומעל זה יש לנו את החלק המרגיש, המדמה והמתעורר, והכי למעלה יש לנו את החלק השכלי, זוכרים? והרמב״ם אמר שכל זה רק הכלים. הנפש היא בעצם כלי, אבל מה שנותן לו את הצורה שלו, מה שנותן לו את הכיוון, זה השכל. וזה מה שאומר הפסוק במשלי, גם בלא דעת נפש לא טוב. זאת אומרת, אדם שלא משתמש בדעת שלו בצורה נכונה, אז כל המציאות של הנפש, כל הכלים האלה, זה חלילה כאילו לבטלה, כי לא השתמשת בזה לאיפה שהיית צריך להשתמש. זה מה שהרמב״ם כתב בסוף הפרק הראשון, ועכשיו הפרק השני זה פרק שבא להמשיך את העניין הזה. בענייני כוחות הנפש ובדיעת החלק אשר בו ימצאו המידות הטובות והרעות. אומר הרמב״ם דע שהעבירות והמצוות התוריות, העבירות והמצוות התוריות של התורה, אמנם ימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבד. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אמנם החלק הזן והחלק המדמה, אין מצווה בו ולא עבירה. ולמה? שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם המעשה כלל. ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשם או למעטם מפעולה אחת. הלא תראה ששני החלקים האלה, רצוני לומר הזן והמדמה, יעשו בעת השינה הפעולה המיוחדת להם, מה שאין כן בשאר כוחות הנפש. כלומר, מה אומר הרמב״ם? איפה שייך המושג הזה שנקרא עבירה ומצווה? לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה, או חלילה לעשות ההפך ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה נמצא, אומר הרמב״ם, רק בשני חלקים. עוד מעט נגרה לגבי החלק השכלי, זה עוד נושא פה ברמב״ם. אבל לגבי שני חלקים, החלק המרגיש והחלק המתעורר. החלק המרגיש זה החלק של החושים, חמשת החושים. אמרנו, החוש המישוש, הריח, הראייה, השמיעה, הטעם. וכל הדברים האלה שייך בהם עבירה ומצווה, כמו למשל, כן, לאכול מאכלות אסורות, או לאכול דבר שהוא כשר, כן? לראות דברים שמותר לראות, או לראות דברים שאסור לראות, וכן הלאה. בכל הזה, לשמוע דיבורים אסורים, או לשמוע דברי תורה. בסדר? זה מה שנקרא החלק המרגיש, והחלק המתעורר זה החלק ששייך לרצון, כן? במה אתה רוצה? האם אתה רוצה לעשות את הדבר הנכון, או שאתה רוצה לעשות את הדבר הלא נכון? למה בחלק הזן והמדמה, כן, החלק הזן זה החלק שמפתח את הגוף, נכון אמרנו, הכוח הדוחה והמעכל וכל הדברים האלה, למה שם לא שייכת עבירה ומצווה? כותב הרמב״ם, מכיוון שבחלק הזה אין לדעת ולבחירה שום מעשה. כן, אתה לא יכול להחליט, אתה לא יכול להחליט להפסיק את הכוח של מערכת העיכול שלך, למשל, זה לא שייך. זה לא שייך. הרמב״ם מחדש ואומר שבאותה מידה אתה גם לא יכול להפסיק את מערכת הדמיון שלך. גם את הדמיון זה משהו שאין לאדם בחירה בו. האם זה יפעל או שזה לא יפעל. השאלה היא מה אתה עושה עם הדמיון. אבל עצם הדמיון, זה שבן אדם הולך ברחוב ורואה איזשהו משהו מסוים, ועולה לו דמיון של איזשהו מין משהו משוגע לגמרי, זה לא משהו שיש לבחירה שלו. זה משהו שהוא אוטומטי. והראיה של הרמב״ם, זה מה שהוא אומר, הנה הרמב״ם אומר, ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם או למעטם מפעולה אחת, אפילו לא לבטל, אלא רק למעט אותם, רק להקטין טיפה את הפעולה שלהם, גם של הכוח הזן וגם של הכוח המדמה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, והראיה, הלא תראה ששני החלקים האלה, רצוני לומר, הזן והמדמה, יעשו בעת השינה הפעולה המיוחדת להם. עובדה, כשאדם ישן, זה גם כן עובד. נכון? זה גם כן עובד. מה שאין כן בשאר כוחות הנפש. מה שאין כן בשאר כוחות הנפש. טוב, אז מה זה אומר? מלא, החלק המתעורר, אני מבין, הרצון באמת לא עובד בזמן שאנחנו ישנים. נכון? אבל החלק המרגיש, חלק המרגיש לא עובד. הוא באמת במידה רבה לא עובד. העיניים עצומות, האוזניים, אנחנו לא שומעים, לא שומעים שום דבר, נכון? אנחנו לא מרגישים שום דבר. אני לא יודע אם אנחנו לא מרגישים שום דבר. להגיד שבן אדם בזמן שהוא ישן לא מרגיש כלום, זה לא כל כך ברור. למה הרמב"ם מתכוון כשהוא אומר שהכוח המרגיש לא עובד בכלל בזמן שאדם ישן? אז אני רוצה בשביל זה להגיע לנקודה הראשונה פה שרב לייכם מדגיש פה בפרק הזה, וזה את מה שהרמב"ם כותב שהעבירה והמצווה שייכת למה שהדעת משפיעה עליו, הדעת והבחירה. זה מה שקובע. הרי בעצם נאמר ככה, אם אדם רואה משהו שהוא אסור, כן? או אוכל משהו שהוא אסור. לכאורה הבעיה כאן היא בעיניים שלו. נכון? בעיניים שלו שראו את הדבר האסור. או בפה שלו שהכניס את הדבר האסור. אז למה התורה אומרת בפרשת ציצית, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם? לכאורה התורה הייתה צריכה להגיד ישר על העיניים, נכון? אל תסתכלו על דברים אסורים. ולא תטורו, תטורו זה משהו שהוא שייך אל הדעת, נכון? לטור זה שהדעת מחפשת, ולא תטורו אחרי לבבכם. אלא מה הנקודה? הנקודה היא שבאמת רואים מפה יסוד מאוד מאוד גדול. וזה נוגע גם על הלכה למעשה. ברגע שבן אדם הולך ברחוב, הוא רואה איזשהו מראה אסור. בשנייה הראשונה שהוא רואה את המראה הזה, הוא לא עבר על שום איסור. כלום, יהיה המראה הכי לא צנוע שרק יש. לא עברת על שום איסור. באיזה שלב זה נהפך לאיסור? באותו רגע שאתה בחרת להישאר שם. כן? באותו רגע שצירפת את הדעת שלך לתוך זה, כן? ונתת הוראה כביכול לעיניים להמשיך לראות את זה. אז זה בעיה. אבל כל מה שנעשה באופן אוטומטי, בלי שזה בא מעקבות הבחירה שלך, זה אין פה שום עניין של איסור. אין פה כלום. לכן התורה מצווה אותנו ואומרת, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. תשימו לב, לבבכם זה החלק המתעורר, זה הרצון. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. שחזל אומרים, העין רואה והלב חומד. ככה זה עובד. ככה זה עובד. ברגע שיש את הרצון יחד עם העין, אז יש כאן חטא. וזה מה שהרמב"ם כותב. החלק המתעורר והחלק המרגיש, אלה החלקים שבהם הדעת והבחירה יש להם השפעה. הדעת בוחרת לרצות דבר כזה או דבר אחר, וממילא להרגיש או לא להרגיש דבר כזה או דבר אחר. אז נכון, כשבן אדם ישן, שאלנו, כשבן אדם ישן, הוא גם כן מרגיש. הוא גם כן מרגיש כל מיני הרגשות. נכון, אבל אלה הרגשות שהן לא קשורות לדעת. בסדר? אלה לא הרגשות שקשורות לדעת. זה הרגשות שבאות באופן אוטומטי. בעצם העובדה שאני נמצא בתוך, אני שוכב על המיטה, אני נמצא בתוך חדר עם מזגן או עם מעברר. אז אני מרגיש, ודאי שאני מרגיש, אבל זה לא משהו שיש לדעת ולבחירה השפעה.
אז בעצם אחרי לבבכם זה היה יותר טוב אחרי עיניכם, לא?
מה?
לפי זה יותר טוב אם זה היה עיניכם לפני לבבכם, ולא...
כרונולוגית אתה צודק שזה העין רואה והלב חומד. כן? זה נכון. אבל החטא הולך הפוך. החטא הולך בצורה כזאת שזה אחרי לבבכם וממילא אחרי עיניכם. כי הראייה הראשונה של העין היא לא הייתה החטא, רק הראייה שבאה בעקבות הלב. זה החטא, אוקיי? זהו. עכשיו, וזה מה שהרמב״ם כתב בסוף הפרק הראשון, מה שהזכרנו קודם, ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר והשכל לצורה. הנפש היא כחומר והשכל לצורה. זאת אומרת, השאלה היא, איך אתה תשתמש בחומר הזה, איך תשתמש בכלים האלה, זאת שאלה שקשורה לשכל, היא קשורה לדעת. השאלה היא לאיפה אתה תכוון את המכונה הזאת. אוקיי? שם נמצא העניין של, של מצוות ועבירות. עכשיו, כתוצאה מזה, יש פה הבנה במאמר שחזל אומרים, מאמר שאנחנו מכירים אותו, ממסכת קידושין. מראה אומרת שם בדף למד עמוד ב', תנא ורבי ישמעאל, אם פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר על אוקו דברי כאש נאום השם וכפתי שפוצץ סלע, אם אבן הוא נימוח שנאמר הוי כל צמא לכל המים ואומר אבנים שחקו מים. מכירים, נכון? פגשת מנוול זה מושכהו לבית המדרש. מה בצורת ההתמודדות? מה זה אומר? פגשת מנוול זה הכוונה יצר הרע. כל הסוגיה פה מדברת על היצר הרע. פגשת אותו, תמשוך אותו לבית המדרש. איזה מין צורת התמודדות זאת? מה עשית? כאילו, תסיח אותו למשהו אחר. זה נקרא להתמודד. פגשת מנוול זה, תילחם בו. תילחם בו. נכון? תחסל אותו. מה זה אומר למשוך אותו לבית המדרש? אז העניין הוא ככה. כמו שאמרנו, ברגע שבן אדם רואה בפעם הראשונה את הדבר האסור, הרי אין בזה שום איסור, נכון? איפה יש בעיה? ברגע שהדעת שלך מחליטה להתעכב על הדבר האסור הזה, ברגע שאתה הפכת את הדבר הזה למשהו, זו בעצם הבעיה. עכשיו, פה יש חידוש עוד יותר עמוק. בזמן שאתה פוגש את המנוול הזה, אתה פוגש את היצר הרע. מה זה אומר? זה אומר שבן אדם הוא איזשהו משהו ועולה לו עירור עבירה. בסדר? עירור עבירה, עירור אסור. ברגע הראשון שהעירור הזה עולה לך, אין שם איסור. אין שם איסור. למה אין שם איסור? בגלל שהעירור הזה זה משהו שהוא תוצאה של הסביבה, תוצאה של הנפש שלך שנפגשה בדבר הזה, והקומפלקס הזה יצר עירור עבירה. כן? זה יצר. אדם ראה משהו שהוא לא צנוע, הביא אותו לדבר הזה. זה כשלעצמו עדיין לא הבעיה. זה עדיין לא הבעיה. הבעיה היא אם אתה בוחר להתעכב על זה. אתם מבינים? אם אתה בוחר להתעכב על זה, לעשות מזה משהו, אז יש את האיסור. עכשיו, מה הדרך כדי להתמודד עם כזה מין דבר? אז יש את הסיפור על מי שניסה לא לחשוב על דובים לבנים. מכירים את זה? הוא אמר לעצמו, לא לחשוב על דובים לבנים, לא לחשוב על דובים לבנים. כן, כל התמונה שלו נראתה בדובים לבנים ולבנים שעומדים אחד אחרי השני. ברגע שאתה מתעסק במנוול הזה, אם אתה מתעסק בו, ואתה חושב על עצמך, לא לחשוב על עירור עבירה, לא לחשוב על הבחורה הזאת. זה יהיה שם. בזה בעצם, אתה הכנסת את הדעת שלך לתוך אותו עירור עבירה. אתם מבינים? אז מה הדרך באמת כדי להתמודד עם כזה מין דבר? מושכהו לבית המדרש. מה זה אומר? תשאיר את העירור עבירה הזה בתור איזשהו משהו שהוא חיצוני, כמו העין שלי ראתה את המראה הזה, בסדר, היא ראתה ואני ממשיך הלאה. אני פשוט ממשיך הלאה, אני לא נותן לזה חשיבות. ברור, אותו דבר גם פה, אתה לא נותן חשיבות לעירור עבירה. אתה ממשיך הלאה, אתה מתעסק בדבר שהוא חיובי, בדבר שהוא נכון. זה הכוונה מושכהו לבית המדרש. ממילא הוא נימוח, אם אין לו מתפוגג, בגלל שאין מה לעשות. המוח שלנו, ברוך השם, זה מוח שהוא קצת מוגבל, וברגע שאתה מכניס לתוך המוח איזשהו תוכן אחר, אז התוכן הראשון כבר נעלם. כבר שכחת מהתוכן הראשון. בסדר? אז כל התסכולים שבאים לנו מכל מיני אירועי עבירה, מכל מיני דברים כאלה, מכל מיני מחשבות לא טובות שיש לנו, זה דבר שהוא בא מתוך זה שאנחנו כאילו חווים שהאירור עצמו הוא בעיה. הערעור עצמו בעיה, אז זה אומר שאני לא טוב, זה אומר שאני לא בסדר. לא, זה לא נכון. הערעור הראשון זה תוצאה טבעית של מה שקורה פה, זה תוצאה טבעית של... הלוואי ונגיע לדרגה כזאת שלא משנה מה, וכל דבר שאנחנו נעבור וכל דבר שאנחנו נתקל בו לא יעורר אצלנו כלום של ערעור העברה. הלוואי, הלוואי. אבל באופן נורמלי זה לא ככה. באופן נורמלי, כן, מלי הרמח"ל כותב על זה, על הדרגות, איך אדם מתגבר על מידת הכעס שבו. אז מהי הדרגה הכי 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 עליונה שיש? מה? שאדם לא יכעס בכלל? שלא תהיה לו אפילו התעוררות טבעית לראשונה לכעס? זה לא נכון. זה לא נכון. זכור הרב צוקרמן, הרבישוע צוקרמן בישיבת מרכז הרב, תמיד היה אומר לנו, שאדם, המדרגה הנכונה, וגם אז לימד 8 פרקים, הוא אמר, המדרגה הנכונה היא להיות אדם בעל כעס מתון. כך הוא קרא לזה. הכעס המתון. מה זה הכעס המתון? זה אומר שדברים שמכעיסים צריכים לעורר אותך. אם זה לא מעורר אותך, אז משהו חסר, משהו פה לא עובד במערכת הזאת. זה צריך לעורר אותך, אבל אתה צריך מיד להתגבר. זאת אומרת, זה מעורר, אבל אתה מתגבר. ואתה מכוון את זה לנקודה, לכיוון הנכון, לפרופורציה הנכונה. ככה זה צריך לעבוד. אותו הדבר ברגע שמתעורר עור עבירה. אז מה זה אומר שמתעורר עור עבירה? זה אומר שהמערכת פועלת. זה מה שזה אומר, הנפש פועלת, הנפש נפגשת בדבר מסוים, יש איזושהי ריאקציה, יש איזושהי תגובה מסוימת בין, 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 בין הנפש לבין מה שקורה. זה כשלעצמו לא בעיה, הבעיה אם אתה ממליך את זה, אם אתה נותן לזה חשיבות, אתה מתעסק בזה יותר מדי. אז הדרך הכי טובה זה, אל תתעסק בזה, תעבור הלאה. משחר לבית המדרש, לך עם ספר, שיהיה לך ספר או שיהיה לך שיעור שאתה שומע. וממילא, התוכן הנכון, התוכן החיובי זורם פנימה. אז עוד הצרות אחרונות משקחות את הראשונות. אמרנו. בסדר? זה העניין. אז זה מה שאנחנו לומדים פה. העבירה והמצווה היא שייכת במקום שבו הדעת שייכת, שהבחירה שייכת. הבעיה היא לא בהירור עצמו או בכוח עצמו, אלא בדעת שמכניסה את ה... מכניסה את התוכן פנימה, אוקיי?
הדמיון זה יותר כמו מה שגורם לאירוע הראשון?
מה זה לאירוע הראשון?
איך שהדמיון, שאומרים שהדמיון זה לא הדבר שתחת השליטה שלנו.
נכון, נכון.
אז אפשר להגיד שהוא...
שדמיון יכול להביא לזה? כן, בהחלט. בהחלט, בהחלט. אתה לא יכול לרוב להגיד לבן אדם, אל תדמיין את זה. אתה לא יכול, זה לא שייך. זוכר שדיברנו על זה, שאין בדמיון אפילו טיפה אחת של שכל. כלום. כלום. הדמיון זה אוטומטית. אתה רואה את זה, האסוציאציות רצות לך מיד בראש. השאלה היא אחרת. השאלה היא מה המשמעות שאתה נותן לזה, אם אתה מתעכב על זה או שאתה ממשיכה. מה? וזה כבר השכל, נכון? זה הדעת. בסדר? אוקיי. אז אמרנו שבמרגיש והמתעורר, שמה זה שייך. אומר הרמב״ם, אך החלק השכלי, יש בו מבוכה. יש בו מבוכה האם שייך בו מצוות ועבירות או לא שייך בו מצוות ועבירות. עכשיו, למה יש בדבר הזה מבוכה? כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מצוות ועבירות, אנחנו מדברים על מעשים. נכון? החלק השכלי זה רק מחשבה. אין שם שום דבר. אז שייכת פה עבירה ומצווה או לא שייכת עבירה ומצווה? אנחנו יודעים שבחזל בעצמם יש חילוק. כן? על כל שאר העבירות זה רק אם אדם עשה מחשבה ומעשה. אדם שרצה לחלל שבת, הוא לא נענש על זה, הוא לא חילל. אבל בדבר אחד יש לנו עבירה, אפילו זה רק מחשבה. יודעים מה זה? מה בעבודה זרה, נכון. כתוב למען תפוס את ישראל בליבם. מעניין שגם שם הביטוי הוא בליבם ולא בשכלם, אלא בליבם. אבל שמה באמת על מחשבה אדם נענש אפילו זה. אז רואים מפורש בחזל ששייכת עבירה גם במחשבה. וזו באמת גם דעתו של הרמב״ם. הרמב״ם כותב, אך החלק השכלי יש בו מבוכה, אבל אני אומר שיש בזה הכוח גם כן מצווה ועבירה. לפי אמונת דעת בתהילה או אמונת דעת אמיתית. זאת אומרת, פה גם כן זה שייך לדעת ולבחירה. האם אתה בוחר להאמין בדעה שהיא נכונה, או שאתה בוחר להאמין בשטויות. כן? להאמין בשטויות זה גם כן עבירה.
זה לא בחירה.
מה זה?
אם אני חושב שזה נכון, אני
לא, אז בחרת לחשוב שזה נכון.
זה לא בחירה.
למה לא?
זה הדעה שלך.
למה זה לא בחירה? מה זה בחירה? בחירה זה תמיד בין כמה אופציות. נכון?
אני עשיתי חקירה, ואני בדקתי, ואני חושב...
ובחרת.
אבל זה לא בחירה שהכל... אני בבחירה, כשיש בחירה, יש לי שתי דברים, או כמה דברים, ואני יודע שאחד מהם טובים ואחד מהם לא טובים. ואם אני תופס את דבר הטוב, אז עשיתי מצוות, תפס דבר לא טוב, עשיתי עבירה. והבחירה בדעת זה לא אותו דבר. אם אני תופס דעת שמה שליבי, מה שהדעת שלי הולך, אני לא חושב שזה לא טוב.
כן, אבל אם למשל, בוא נחדד את זה קצת. אם למשל בן אדם עכשיו עומד לפני שתי אפשרויות, כן? או לאכול משהו אסור, כן? או לא לאכול אותו. למה פתאום שהוא יאכל את הדבר האסור הזה? למה? מתוך הבנה שלמרות שזה לא טוב הוא אוכל את זה?
נראה שכן, רוב האנשים שעושים עבירה, העבירה לא בגלל שאנחנו, זה לא מרידה וזה לא טעות הבנה, זה היצר גבר עלינו.
מצוין, עכשיו, בסדר. אני שואל, מה ההסבר הלוגי שבן אדם נותן לעצמו בכזה מין דבר?
אי אפשר...
מה?
זה הרצון שלי, מה נעשה?
הרצון שלי, אני רוצה. עכשיו, זה יכול להיות בצורה כזאת של, אני יודע שזה לא טוב, אבל, בא לי. נכון? בעצם אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שהדעת לא עשתה פה שום דבר, כן? ולכן אין מה להניש אותו, בגלל שהעובדה היא שהוא היה יכול גם לא לאכול את זה, והוא כן בחר לאכול את זה, נכון? עכשיו, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים ככה, למה הדעת שלך פה אשמה? בגלל שאתה עשית חשבון כזה. נכון שמבחינת התורה זה דבר שהוא לא טוב, אבל אני, לפי החשבון שלי עכשיו, הגעתי למסקנה שזה יותר טוב לי. זה יותר טוב לי כי זה טעים, זה יותר טוב לי כי זה כיף, זה יותר טוב לי כי זה נעים, זה יותר טוב לי כי ככה אני נחשב בעיני כל האנשים שמסביבי ולא צוחקים עליי, לא משנה מה. אבל בסופו של דבר ההחלטה שאתה עשית היא החלטה שכלית, נכון?
לא כל כך, אם זה החלטה שכלית אז זה מרידה, זה לא מרידה.
לא, 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 החלטה שכלית זה לאו דווקא שאני אומר, למרות שזה לא טוב, אני דווקא עושה כדי להכעיס את הקדוש ברוך הוא. זה מרידה. זה מרידה, אני מסכים. אבל החלטה שכלית שהיא באה על ידי זה שנעים לי, בא לי, כיף לי, טוב לי, נוח לי, זו החלטה שכלית. החלטה שכלית שהיא באה מתוך הבטן, כן? היא באה מתוך הרגש, אבל בסופו של דבר היא החלטה שכלית. כי אתה לא תיקח, אתה לא תכניס את החתיכת בשר הזאת לתוך הפה שלך, לפני שהחלטת בשכל שלך שאתה הולך להכניס אותה. נכון? זה לא שנתנו לך איזשהו סם, ואתה, כן, דרגס, ואתה מחוסר דעת לגמרי, וככה זה נכנס לך לפה. לא, אתה הכנסת לפה מתוך החלטה. אוקיי? עכשיו, באותה מידה, נכון שבדעות זה קצת יותר קשה להבין את זה, אבל היסוד אני חושב הוא אותו יסוד. גם פה שייך לבחור בין דעה שהיא נכונה לדעה שהיא לא נכונה. ואם בן אדם בחר בדעה שהיא לא נכונה, אז אם הוא אנוס, אז הוא אנוס. בסדר? הוא אנוס, מה לעשות? אבל ברגע שהייתה לו האפשרות לבחור בדעה הנכונה, והוא בחר בדעה הלא נכונה, בגלל אינטרסים, בגלל כל מיני דברים כאלה, אז כן, אז יש פה עבירה.
טוב, אבל אם בחר את זה, כי זה משהו, אולי הוא אקדמיק, והוא עיין בכל הדברים, והוא חושב שבאמת התורה נכתבה על ידי שלושה אנשים, וזה מה שכל החקירה זה יצא לו. והוא באמת חושב את זה, זה לא כבר, הוא יושב בחדר לבד. אז עשה עבירה?
אז אתה יכול אולי לקרוא לו אנוס. יכול להיות. יכול להיות שתקרא לו אנוס.
אנחנו קוראים אנשים כאלה אנוסים?
מה? לא, יכול להיות, בהחלט. בהחלט. בטח. יש תשובה של הבניין ציון. הבניין ציון כותב שהיום ההגדרה של תינוק שנשבע זה תינוק שנשבע ברוחות הזמן. מה זה ברוחות הזמן? הכוונה הוא דיבר על המשכילים, על כל הזה. אדם שכזה, שהדעות שהוא גדל לתוכם, והוא למד אותם, וזה מה שנכנס לו לתוך הדעת, לתוך הנפש, זה דעות כאלה, הוא תינוק שנשבע לבין הגויים. מה לעשות? אלה הדעות שאותם הוא קיבל. עכשיו, אז לבוא ולהגיד שהשכל שלו לא עשה בחירה, השכל שלו עשה בחירה. הוא עשה. הייתה לו גם האפשרות לבחור בתורת ישראל, באמונה הזאת שתורה מן השמיים והכל, והוא בחר בדרך הלא נכונה. אבל, אני אומר, הוא אנוס. זה תינוק שנשבע.
אני מדבר על יהודי שכל החיים שלו, עד גיל 30 היה יהודי דתי כשר.
כן.
ואז הוא נפתח לו כמה דברים, פתח כמה ספרים, ואז בדק. אז בגיל 35 הוא נהיה לא דתי. אז זה גם אנוס.
אם זה אנוס, הכל תלוי בשאלה. הכל תלוי בשאלה, מה היו האופציות שלפניך? האם עשית את הבירור בצורה רצינית כמו שצריך? או שרק פתחת את מה שהיה מתחשק לך לפתוח? ורק שאלת את מי שענה תשובות שהן נעימות לך לאוזן? אתה מבין?
נראה שיש אדם שעשה את זה כהוגן.
בסדר? אז יכול להיות שהוא אנוס? לא, אז באמת יכול להיות שהוא אנוס. יכול להיות שהוא אנוס. הרמב״ם פה לא בא להגיד שכל בחירה שאתה עשית בדעה שהיא לא נכונה היא פשע. זה לא מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שגם בחלק השכלי שייך מצווה ועבירה, כי גם בחלק השכלי שייכת בחירה. זה מה שהוא אומר. למה הייתה הבחירה? אם הבחירה הייתה באונס, בחירה בשוגג, בחירה במזיד, זה משתנה כמספר המקרים וכמספר בני האדם שבהם זה קרה. בסדר? אבל עצם המושג הוא ששייך בזה בחירה. טוב? יש? אוקיי. אז אומר הרמב״ם, אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם. ולזה אמרתי למעלה שבשני החלקים ההם, כלומר המרגיש והמתעורר, ימצאו העבירות והמצוות. ואת המושג מצווה ועבירה בפירוש הקלאסי שלו, הפירוש הקלאסי שלו, שאנחנו מדברים על מעשה מצווה ומעשה עבירה, זה לא שייך לחלק השכלי. בחלק השכלי יש מצווה ועבירה שכליים, כן? במה שנוגע לחלק השכלי. לכן הרמב״ם מחלק את זה לשניים.
ומה אהבת השם ומצוות כאלו?
מה?
אהבת השם.
אהבת השם.
נוכי השם אולי זה מזה אולי.
כן. האם אהבת השם זה משהו ששייך לחלק השכלי או לחלק המתעורר? מה? אהבה, מה זה אהבה? דיברנו על זה, נכון? דיברנו על אהבה, אמרנו שאהבה זה כוח של משיכה, חיבור, ושנאה זה כוח של דחייה. לכן אמרנו שזה קשור לחלק המתעורר. האם אדם מתעורר, האם הרצון מושך אותך לעשות את הדבר, להימשך, להתחבר, או שהרצון מושך אותך הפוך, להתרחק? אהבת השם זה אומר לא רק להאמין שריבונו של עולם ברא את העולם וזה. אהבת השם זה יחס. אהבת השם זה שתהיה לך אהבה לריבונו של עולם. זה משהו ששייך לחלק המתעורר. עכשיו, אני מסכים שזה משהו שוודאי בא בעקבות החלק השכלי. כמו שחזל אומר, בספרי. האחי הדרך, הרמב"ם מביא את זה ביסודי התורה. האחי הדרך לאהבתו. מהי הדרך לאהוב את הקדוש ברוך הוא? על ידי זה שאדם מתבונן במעשה ובתורתו וכולי. על ידי כל זה מיד הוא בא לאהוב אותו וכולי. טוב, אז יש דרך. הדרך היא שכלית. אבל בסופו של דבר זה בחלק המתעורר. אוקיי? הלאה. אומר הרמב״ם, אמנם המעלות הן שני מינים. מעלות המידות, יש שני סוגים של מעלות. מעלות המידות ומעלות השכליות. וכנגדן שני מיני פחיתות. כן, פחיתות זה חיסרון, ההפך ממעלה. יש פחיתות של מידות ויש פחיתות שכלית. אמנם, אומר הרמב״ם, מעלות השכליות, הוא מתחיל בחלק השני, הן יימצאו לחלק השכלי. מהן, עכשיו הוא סופר מונה את המעלות האלה, החוכמה, והיא ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות, אחר ידיעת מציאות הדבר אשר יחקרו סיבותיו. ומהן השכל, אשר ממנו השכל העיוני, והוא הנמצא לנו בטבע, רצוני לומר המושכלות הראשונות, וממנו שכל נקנה, ואין זה מקומו, עוד מעט נסביר, ומהן זכות התבונה וטוב ההבנה, והוא לעמוד על הדבר ולהבינו מהרה בלא זמן, בזמן קרוב, ופחיתות זה הכוח, פחיתות שכלית, הפך אלו, או שכנגדם, ההפך מהמעלות האלו, או אם זה משהו כנגדם, לא ברור לי כל כך מה ההבדל בין ההפך לבין שכנגדם. אבל נראה, בואו קודם כל נראה, אתם יודעים מה חכו, בואו נתקדם טיפה ואז ואז נסביר. אבל מעלות המידות יימצאו לחלק המתעורר לבדו. מעלות המידות, מידות טובות. וחלק המרגיש בזה העניין אינו רק שמש, אינו אלא רק שמש לחלק המתעורר. ומעלות זה החלק רבות מאוד, כזהירות, כלומר עירת חטא, והנדיבות, והיושר, והענווה, והשפלות, וההסתפקות, והוא שקראו חכמים עשירות, באומרם איזה הוא עשיר השמח בחלקו, והגבורה והאמונה וזולתם, ופחיתות זה החלק היא לחסר מאלו או להוסיף בהם. אבל החלק הזן והמדמה לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות, אך יאמר שהוא זן על יושר או על בלתי יושר, כמו שיאמר איש פלוני עיקולו טוב או בטל עיקולו, או נפסד דמיונו או הוא מדמה על יושר. אין בזה לא מעלה ולא פחיתות, וזה מה שרצינו לזוכרו בזה הפרק. פה הרמב״ם, מתוך הסוף אנחנו מבינים למה הרמב״ם מתכוון בהתחלה. מה זה אומר מעלות השכליות ומעלות המידות ופחיתות? מה העניין? אז הרמב״ם אומר שבחלק הזן והחלק המדמה לא שייך בהם בכלל מעלה וחיסרון. מה זאת אומרת לא שייך בהם מעלה וחיסרון? אם מערכת העיכול של מישהו לא עובדת כמו שצריך, כן? אז אתה לא יכול להגיד שיש פחיתות במערכת העיכול שלו. פחיתות זאת אומרת שפלות. האמירה פחיתות או מעלה זאת אמירה שיפוטית, כן? judgmental. זה משהו שיש בו סולם ערכים, כן? אז אדם שמערכת העיכול שלו לא טובה, או אדם שצולע, אתה לא יכול להגיד שיש לו שפלות ברגל, יש לו שפלות במערכת העיכול. אותו דבר, אדם שהדמיונות שלו הוא אחד, נו, מה לעשות? עם הדמיונות שלו הוא מעופף לכל מיני עולמות שבדרך כלל אדם נורמלי לא מגיע. אתה יכול להגיד שהאדם הזה הוא אדם שפל? יש פה משהו שיפוטי, משהו לא בסדר? לא, מה לעשות? הכוח המדמה שלו הוא קצת מסובב, קצת לא נורמלי. לא שייך בזה מעלה ופחיתות. במה כן שייך מעלה ופחיתות? הרמב״ם אומר זה שייך בחלק השכלי, זה שייך בחלק המתעורר, והחלק המרגיש הוא שמש לחלק המתעורר בעניין הזה. עכשיו בואו נראה למה הוא מתכוון. מה זה המעלות השכליות? אמנם מעלות השכליות הן יימצאו לחלק השכלי, מהן החוכמה, כן, חוכמה זו מעלה שכלית, והיא ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות אחר ידיעת מציאות הדבר אשר יחקרו סיבותם, כן, אחרי שאני יודע את הדבר, למשל ה-MP הזה, כן, ה-MP הזה, אני יודע שזה ה-MP, אבל אני רוצה לדעת גם מה הסיבות שלו. מה זה מה הסיבות? הרמב״ם כותב במילות ההיגיון, סיבה זאת אומרת, יש לנו, תמיד זה מתחלק לארבע, מי עשה אותו, שנקרא פועל, חומר, ממה הוא עשוי, צורה, מה התפקיד שלו, ותכלית, מה המטרה שלו. ככה הרמב״ם כותב, כל דבר ודבר במציאות, יש לו את ארבע השאלות האלה, ארבע הסיבות האלה, וככה אתה יכול לעמוד על סיבת הדבר. זה מעניין, הפירוש של הגר"א בלחם עוני. שמצא היא לחם עוני. הגר"א אומר שמצא היא לחם עוני מכל ארבעת הבחינות האלה. לחם עוני מבחינת הפועל, מה דרכו של אני הוא אופה ואשתו לשה, לחם עוני מצד החומר, לכן זה רק קמח ומים, בלי שום תוספת, אחרי זה מצא עשירה. לחם עוני מצד הצורה שלו, שזה לא חמיץ, ולחם עוני מצד התכלית, אומר הגר"א, מה שאומרת הגמרא, שעונים עליו דברים הרבה, מספרים עליו את הצרות. כן? זה, כל דבר יש לו את הארבע בחינות האלה. אז החוכמה, מעלת החוכמה, זאת אומרת שאדם הגיע למצב כזה שלא רק שהוא יודע את הדבר, אלא הוא גם יודע את הסיבות שלו. עכשיו, למה באמת זה כל כך חשוב לדעת את הסיבות? והרמב"ם אומר יותר מזה, הסיבות הרחוקות והקרובות. ברגע שאתה יודע גם את הסיבות הרחוקות וגם את הסיבות הקרובות, אז בעצם יש לך את מעלת החוכמה. למה? בואו נחשוב רגע אחד. תראו למשל דבר. אם אני אשאל, מה התכלית של ארוחת הערב שאני אוכל עכשיו? מה התכלית שלה? התכלית שלה כדי שאני אסבר, שאני לא ירעב. בסדר. ומה התכלית של זה שאני לא ירעב? כדי שיהיה לי כוח. ומה התכלית של זה שיהיה לי כוח? כדי שאני אוכל לתפקד. ומה התכלית של זה שאני אוכל לתפקד? כדי שאני אוכל לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. אוקיי, בסדר. אז עכשיו ברגע שהגענו לידיעה הזאת, לתכלית הזאת, אז בעצם חיברנו את הדבר אל המקור שלו, נכון? אנחנו יכולים ללכת אותו דבר גם בנושא של של הפועל. כן? מי הכין את ארוחת הערב הזאת? אשתי הכינה. אוקיי. מי נתן לאשתי את הכוח להכין? ריבונו של עולם. אתם מבינים? בכל דבר, אם אתה הולך קצת יותר לזה, אז אתה מקבל תמונה שהיא יותר עמוקה ויותר נכונה. זה מה שנקרא מעלת החוכמה. אוקיי? זה מעלת החוכמה של השכל. ומהן השכל. מה זה השכל? כוח השכלי. אשר ממנו השכל העיוני והוא הנמצא לנו בטבע. רצוני לומר המושכלות הראשונות. כן? זה משהו שברגע שאתה רואה משהו, זה מושכל ראשון, אתה לא צריך לעבוד על זה כדי להגיע להבנה הזאת. כן? זה ברור שכך הוא הדבר. אוקיי? זה מה שנקרא מושכל ראשון. וממנו שכל נקנה. שכל נקנה זה משהו שאתה קונה אותו, אתה רוכש אותו, עם הניסיון של החיים שלך, עם הלימוד של מה שלמדת. זה השכל. ואין זה מקומו, כך אומר הרמב״ם, זה לא המקום פה לשמונה פרקים, ומהן זכות התבונה וטוב ההבנה. מה זה אומר? והוא לעמוד על הדבר ולהבינו מהרה בלא זמן או בזמן קרוב. כן? להבין משהו במהירות. הזכות של התבונה. ופחיתות זה הכוח, הפך אלו או שכנגדם. כן? ההפך מכל המעלות האלה שעליהם דיברנו, כן? זה מה שנקרא פחיתות שכלית. אז אדם שהכוח השכלי שלו לא מפותח בצורה הזאת, יש בו פחיתות. יש בו פחיתות, יש שפלות וחיסרון בכוח הזה. לא על כל דבר אני יכול להגיד בצורה שיפוטית שזה לא בסדר, כן? אבל אני כן יכול לקרוא לזה שפלות. אני כן יכול לקרוא לזה שהשכל שלו הוא לא שלם. יש פה משהו שהוא מגונה, משהו שהוא חסר. אוקיי? באותה מידה אנחנו גם נראה את זה ביחס למידות וזה כבר נראה בעזרת השם בפעם הבאה, ואז נרחיב בעניין הזה. בסדר?